דאונטאון, פרק חדש, יוצאים לדרך עם מתכונת חדשה שאני מקווה מאוד שתמשיך בהתמדה ועם כמה שיותר פרקים אפשריים. אני קדם דויץ' ואיתי היום נמצאים שני אנשים שכדורסל זה אצלם בדם, אצלם בראש, אצלם בלב, איפה שלא תרצו. אחד, אתם מכירים בתור המנהל של אולי עמוד הכדורסל הכי גדול שיש לנו כיום באינסטגרם, בטוויטר, איפה שלא תרצו, איתם אברמוביץ', מעניינים.
ברוך השם, תודה רבה, כיף להיות פה, כיף שאתה חוזר עם הפודקאסט, ויאללה, בוא נדבר NBA.
כן, התגעגענו לדבר NBA, תודה רבה איתם, ובצג מתחתיי על המחשב, מופיע כתב ישראל היום, נכון? לא טועה, ישראל היום, הופס, בטוויטר תראו אותה הרבה, איש שיודע לנתח כדורסל באופן מכאן והלאה, שחר תשיק אותה עם העניינים.
מצוין, תודה. כיף גדול להיות פה.
תודה, כיף שאתם כאן, כיף שאתם כאן. אז כן, כדורסל יש, NBA יש, פלייאוף יש. ונתחיל, אתם יודעים, אתמול היה איזה משחק שביעי, לא יודע אם שמעתם, וגולדן סטייט מנצחת 4-3 בסדרה את סקרמנטו, לאחר סדרה שענתה לכולנו על הציפיות ועלתה עליהם. לא חושב שהרבה ציפו לדבר כזה צמוד ומותח עד הסוף. בוא נגיד עד 20 דקות לסוף. כי יש אדם אחד שאתמול החליט לעלות על המגרש בגולדן וואן סנטר ולהתחיל לרקוד, קוראים לו סטף קרי, שהביא אתמול 50 נקודות, לא פחות. סי קריירה לנקודות בפלייאוף לסטף, סי נקודות למשחק שביעי, 50, 38 זריקות מהשדה לסטף, הכי הרבה שלקח בקריירה, בקיצור, הופעה מטורפת, באמת. אולי הכי גדולה בקריירה שלו, למעט ה-43 נקודות מול בוסטון, בגמר, בעונה שעברה, בחוץ. תנו לי, מה ראיתם, במה חזיתם אתמול איתם, איך קיבלת את הדבר הזה?
קודם כל, בהסתכלות כללית על הסדרה הזאת, שבאמת הכי טובה שקיבלנו בסיבוב הראשון, גם ברמת הכדורסל, ברמת המאמנים, השחקנים, האווירה בשני המגרשים, ובאמת הרבה שנים לא קיבלנו סדרה כזאת איכותית כבר בסיבוב הראשון, ואני חושב שהדבר שהכי מדהים אותי בסדרה הזאת, שיש פה שתי קבוצות כל כך טובות, אבל גם כל כך שונות באיך שהן משחקות את המשחק שלהן, באיך שהן מקשות אחת על השנייה, באיך שהן משחקות את הכדורסל, ואתמול ספציפית באמת, זה היה איזשהו המשך למה שקיבלנו כל הסדרה, כמו שאמרת, עד המחצית השנייה, ששם קיבלנו את גולדן סטייט במלוא הכוח, קצת דומה לגולדן סטייט של הפלייאוף הקודם, שהיא לאו דווקא גולדן סטייט שאנחנו זוכרים מהשושלת הגדולה, אלא יותר גולדן סטייט בסדרה יותר מזוקנת שלה, אפשר לקרוא לזה, אבל היא גם טובה ככה, ואמרת, סטף קרי, באמת, באחד המשחקים הכי גדולים שאנחנו ראינו ממנו, בטח במשחק 7, שזה הכי טוב שלו והכי טוב שהיה גם בהיסטוריה, ואני חושב שבאמת גולדן סטייט במופע שחשוב בשבילה, ראינו עוד כמה זה היה חשוב לה, אבל גם סקרמנטו מגיע לה הרבה מאוד כבוד על הסדרה הזאת, אחרי כל כך הרבה שנים בלי פלייאוף, לבוא, לעלות ככה, ובאמת להיות מאוד מאוד קרובים להדיח את האלופה המכהנת, קבוצה שעשתה המון המון בשנים האחרונות, לא צריך לספר כמה, ובאמת סדרה שהיה כיף גדול לצפות בה, הגיע לנו משחק 7 בסדרה הזאת, וזה היה סיום שרק סטף קרי יכל לחזות, היה כיף גדול לראות את זה.
מדהים, כן, סקרמנטו, נגיע להם בעוד מעט. שחר, איתם אמר שסקרמנטו משחקת בצורה שונה מגולדן סטייט, אני חייב להגיד שאני יכול להבין את האמירה הזאת, מצד שני אני גם רואה המון אלמנטים שכן מזכירים את הקבוצה אחת את השנייה, כלומר המון אלמנטים דומים בשתי הקבוצות, כמובן מייק בראון שהיה תחת סטיב קר בגולדן סטייט בשנים האחרונות. שחר, איך אתה רואה את הסדרה הזו, אולי את סטף בפרט ואת הסדרה בכלל, ומה הנקודות שאתה יכול לקחת מסטרקטור סל כל כך טובה?
אז קודם כל אני לא כל כך מסכים עם איתן, אני חושב שהקבוצות מאוד דומות, גם הסגנון משחק של סבוניס מקבל כדור באלבו, ועולה לאזור השלשה כדי לעשות חסימות, זה משהו שגולדן סטייט מתמחה בה, בשש-שבע שנים האחרונות, הם הביאו את החידוש הזה.
ריימונד.
מיאמי עושה את זה עם המון שלשות, עם דנקן רובינסון, ובאם עם האנדוף, אז זה קצת, זה מאוד דומה, זה מייק בראון הביא את זה מגולדן סטייט,
לדעתי. מדריימונד גרין, מדריימונד גרין.
כן, נכון, לגמרי. לגבי סטף, אני בדרך כלל בן אדם אופטימי, ואני מאוד מנסה להרים, אבל יש לי קצת ביקורת עליו.
וואו, אוקיי, אוקיי, זה מעניין.
זו הופעה של קובי בריינט במשחק האחרון שלו.
מצד שני...
ובלי כבון לוני שלקח 10 כדורים חוזרים בהתקפה, אני לא חושב שזה היה עובר בשקט, אם הם לא היו מנצחים את זה. מנצחים במשחק.
שמע, הוא קלה 21 מתוכם, ובחוץ ממנו, אף אחד בגולדן סטייט לא עבר את ה-18 נקודות. אתה רואה משהו אחר שכן היה יכול לעבוד? בסוף, אתמול סטף ניצח את המשחק. סטף ניצח כי גולדן סטייט לא הגיע כקבוצה לרמה שהיא שואפת להיות בה, לפי מה שאני, לפי דעתי.
אז יש פה קרדיט באמת להגנה של סקרמנטו.
מדהימה.
אבל קרי לקח המון זריקות, שלאו דווקא היו חכמות, הוא זרק זריקות מאוד קשות, על הגנה צמודה מאוד. יש לו מזל שהוא כל ה-50, סתם.
כן, אבל אלה הזריקות שלו.
זה היה יותר מדי קשה. ולוני, צריך לדבר על לוני, אין מה לעשות.
כן, כן, טוב, אז לפני שנעבור על לוני, באמת, לפני שנעבור על לוני, אז סטף, אני רק אסיים את הנקודה הזאת, מצד אחד, הוא באמת הכריח המון ולקח המון זריקות אותו, 38, הכי הרבה בקריירה שלו שלקח, שמע, בן אדם ראשון לקלוע 50 נקודות במשחק 7, כנראה שיש סיבה לכך.
כן, אני חושב ששחר צודק, אני חושב שמה שהוא אומר, שבעצם ראינו פה שחקן שהקבלה לקובי בריינט היא נכונה, זה בעצם היה, זה הרגיש כאילו זה המשחק האחרון בקריירה של סטף, מבחינת איכשהו, כאילו לוקח את זה רחוק, הוא עשה כל מה שהוא יכול, ולקח זריקות משוגעות, ועשה מהלכים מטורפים, וזה באמת כמו ששחר אומר, היה נראה כאילו זה ההזדמנות האחרונה שלו, אז בקטע הזה זה היה קצת מוגזם, ובאמת יצא לו טוב, יצא לו הרבה יותר טוב ממה שזה היה, יכול ללכת לכיוון השני, אז בגדול זאת באמת הופעה מדהימה.
מה היה יכול לעבוד אחרת, אם לא הוא?
זאת שאלה טובה, אנחנו לא...
הפתרונות לסטיב קר, כן, פתרונות לסטיב קר.
אני חושב שבגדול, במחצית הראשונה בעיקר ראינו את קליי תומפסון וג'ורדן פול באחוזים לא טובים, וכמו שאתה אומר, בסטף קרי יכול להיות שגולדן לא הייתה לוקחת את המשחק הזה, אבל... כבון לוני היה שם, ובזכותו בעיקר לקחו את המשחק הזה. פתרונות אחרים, זו סיטואציה אחרת וזה משחק אחר, אבל בגדול באמת סטף הביא לגולדן סטייט את הניצחון הזה, אבל גם היו עוד המון דברים אחרים שאולי לא מספיק מדברים עליהם, בגלל ההופעה הזאת שבאמת גונבת את ההצגה.
כן, טוב, אז סטף מדהים, מדהים. באמת, באמת הייתה בהופעה הזו, כמו שאמרתם, משהו, אולי קובי, אני לוקח את זה יותר במובן של, של, של משהו ג'ורדיני בהופעה הזאת, במובן של פשוט לקחת נשק הכי חזק שלו, וכאילו השתמש בכל הארסנל שיש לו בסופר פאוור, מול הגנה שלא היה מה לעשות, לא היה להגנה מה לעשות, וזה הופעות ששחקנים בקליבר הזה צריכים להביא, ואנחנו מצפים מהם להביא. כיף גדול. ממוצע של 7 נקודות, 15 ריבאונדים ו4.5 אסיסטים למשחק. בגולדן סטייט, זה לא דרמונד גרין, זו לא שורה של דרמונד גרין, זו שורה של הסנטר שמשווים אותו כרגע לווילט וביל ראסל. ממש ברמות האלה, כבון לוני, עם עוד הופעה מדהימה. סדרה פשוט פסיכית, שזה מגיע לפלייאוף, כבון לוני הופך למשאבת ריבאונד, למשאבת פעולות נכונות כמו שהיה, גם בעונה שעברה, גם בגמר המערב מול דאלאס, שכבון לוני העלה את הרמה שלו והפך לאקס פקטור, שאולי העלה את גולדן סטייט לגמר. ווואו, זו סדרה. 3 משחקים עם 20 ריבאונד פלוס בסדרה הזאת. דני אבדי עושה משחק אחד כזה ב3 שנים, ואנשים פה מפוצצים את הכותרות. 3 כאלה בסדרה, מול סבוניס ומול הריסון בארנס וכל הגבוהים שם, וזה מדהים. אתמול 10 ריבאונד בהתקפה, 21 סך הכל. באמת, היה רגעים שהיה נראה שאי אפשר להוציא לו את הכדור מהיד. מדהים, מדהים, שחר, מה דעתך?
זה מעבר לסטטיסטיקה. זה התסכול שהוא גרם להגנה. סבוניס עמד ולא ידע מה לעשות. כל כדור פשוט בוקס אאוט. בוקס אאוט של לוני, ואיך אפשר לעצור אותו? הסקרמנטו ברבע השלישי תוסכלה כל כך, שהם אמרו, טוב, יאללה, אנחנו מבטרים. אנחנו נותנים לקרי להשתולל, לוני תופס לנו את הכל, אנחנו לא יכולים לנצח ככה. זה פשוט תסכל אותם. זה מה שלדעתי שבר את ההגנה.
מטורף, מטורף. זה באמת, אתה רואה, כמו שאמרת מקודם, שסטף זרק ויחתיא, הוא מחתיא, אבל כאילו יש מישהו שנותן לו הזדמנות שנייה. זה היה מדהים, זה קרה פעם אחר פעם אחר פעם, ובאמת סיבה רצינית מאוד לזה שגולדן סטייט בכלל הייתה איתנו עד משחק שביעי. איתם, האם אתה חושב שהחשיבות של קווין לוני תהיה כל כך קריטית גם בסדרות ובהמשך? מזכיר, סדרה הבאה לברון ג'יימס והלייקרס, שהם טיפה יותר גבוהים וחזקים.
אני חושב שכן, ברור שהם מול הלייקרס, שהם, כמו שאתה אומר, יש להם יותר כוח, יש בצבע מאשר סקרמנטו, אבל קווין לוני, גם בפלייאוף הקודם, החשיבות שלו הייתה גדולה מאוד עבור גולדן סטייט, והדרך שהיא עשתה, הוא היה חלק מאוד משמעותי בה, ובסדרה הזאת, בעיקר במשחק השביעי, הוא באמת נתן פה לפעמים שלוש הזדמנות בהתקפה לגולדן סטייט, שזה באמת היה כמו ששחר אומר, משהו שסקרמנטו פשוט לא הצליחה להתמודד איתו, ובאיזשהו שלב סוג של ויתרה, והלכה לדברים אחרים, והלכה לימורים אחרים, וקווין לוני באמת, זה משהו באמת חריג, מה שהוא עושה, וההשפעה שלו היא כל כך גדולה, ואם אתה שואל, ההשפעה על הסדרות האחרות, אז כן, מול הלייקרס, זה משהו מאוד משמעותי בשביל גולדן סטייט, בעיקר הריבאונד, שמול קבוצה שיש לה את אנתוני דייביס, קווין לוני יהיה חלק מאוד חשוב, ואם הוא יצליח להביא עוד פעם את הכמות ריבאונדים הזאת, או להתקרב אליה לפחות, ולהיות כל כך יעיל מתחת לסל, זה באמת יכול להיות משהו ששוב יעזור לגולדן סטייט, כמו שקווין לוני עושה בתקופה האחרונה ובכלל, אז כן, ההשפעה שלו בסדרות האחרות כן יכולה להיות כמו שהייתה בסדרה הזאת.
כן, ואיתם באמת דיברנו, אז כמובן לוני עם תרומה מדהימה, וסטף במשחק מושלם. אבל צריכים לזכור שגולדן סטייט התקשתה מאוד מול סקרמנטו. התקשתה מאוד, ויש סיבה שהגיעו למשחק 7, ובלי הופעה כזאת של סטף, ערב כלי הפחות טוב, אני לא יודע לאן זה הולך. האם אתה כן יכול לראות נקודות לשיפור שגולדן סטייט צריכה להתמקד בהם, או שחקנים בגולדן סטייט צריכים להחדיר לראש, והאם אתה רואה מה כן אפשר לשפר? כי עוד פעם, מול הלייקרס, סיפור אחר לגמרי, קבוצה אחרת לגמרי.
תראה, אני חושב שגולדן סטייט גם בעצמה מצפה תרומה יותר משמעותית מהספסל, משחקנים ספציפיים, וזה בעיקר ג'ורדן פול, שעובר בכלל, עונה לא משהו, ובפלייאוף הזה בסדרה הזאת הוא לא היה מספיק טוב, ואני חושב שאם גולדן סטייט רוצה משהו לקראת הסדרה הבאה, זה כן לנסות לייצר יתרון של עומק, כי הלייקרס כן קבוצה שיודעת לבוא ולהביא שחקנים מהספסל, אם זה הצ'ימורה, זה באמת יכול להיות מאוד משמעותי, אם השחקנים הספסל לבוא יותר לידי ביטוי, דיוויד צ'נזו, ג'ורדן פול, מוזס מודי, קומינגה, גולדן סטייט צריך למצוא את העומק, זאת בעיקר הנקודה אולי המרכזית שאפשר לראות לשיפור לסדרה הבאה.
שחר, יש משהו?
אני חושב שבאיזשהו מקום גולדן סטייט היא מאוד כמו זיקית, יודעת להתאים את עצמה ליריבות. כמו סתם במשחק, דיברתי עם אחים שלי, עם אח שלי הגדול, ואמר, תשמע, אצל סטיב קר, אין משחקים. אם אתה לא מתאים למאצ'אפ, אתה לא תשחק. וזה מאוד נכון. בסדרה הבאה זה יהיה סגנון אחר לגמרי של משחק. זה משחק עומד יותר, זה יותר בקצב איטי יותר. סקרמנטו רצה במהירות מטורפת, לעומת זאת לברון ולייקר מורידים את המהירות, וזו סדרה אחרת לגמרי.
כן.
הספסל יבוא אחרת. אני חושב שקמינגה, שבסדרה בקושי קיבל הזדמנות, יהיה לו פה יותר הזדמנות, כי הוא צריך להתמודד עם חבר'ה אחרים, עם דיאנג'לו רוסל, עם חבר'ה שהמהירות שלהם לא גבוהה כמו מונק ופוקס, אבל כן חבר'ה טובים. זו סדרה מעניינת מאוד.
כן, וצריך להגיד באמת, הקצב של סקרמנטו, אולי באיזשהו מקום אפילו התאים לקצב של גולדן סטייט, כאילו זה מה ששתי הקבוצות טובות וטובות בו, קצב מהיר גבוה, כלייה, ריצה, חיתוכים, כל העניינים הללו, ובאמת פנינו כל הגן לסדרה הבאה, לייקרס זה משחק הרבה יותר עומד, הרבה יותר איטי, יותר מסורבל אפשר להגיד, באמת הזכרתם את ג'ורדן פול, שמוע, בן אדם מול סקרמנטו עם 12 נקודות, שלושה אסיסטים, 25% מהשלוש, לא מספיק. בן אדם צריך להתעורר. מזכיר כמה הוא היה קריטי בפלייאוף הקודם, כמה הדקות שלו היו שהוא היה בדקות טובות, כמה זה עזר גם למנוחה, לסטף ולקליי, גם לשטף להמשיך. אם גולדן סטייט רוצה שיהיה לה סיכוי להמשיך הלאה בפלייאוף הזה, היא חייבת לקבל את ג'ורדן פול בכוחו. גם אנדרו ויגינס צריך להביא יותר משחקים גדולים מאשר שהיו לו בסדרה הזו. וכן, עוד פעם, דיברתם על העומק. קומיל גמוד זה סמודי, דנטה דיוונסנצ'ו, זה חבר'ה שיצטרכו להתעורר ולהבין שיש פה עסק חדש. לייקרס קבוצה עמוקה עם ספסל עמוק, וזה באמת הולך להיות סדרה סופר מעניינת ומרתקת. בין בונה, שני הגדולים של הדור, יהיה מטורף. טוב, אז מהצד השני של הסדרה הזו, צוות לקבוצה שעד לפני חודש לא הייתה בפלייאוף 16 שנים, וזה מטורף. לפני שנה וחצי, כמה זמן היה תראה? לפני בערך שנה וחצי, כן, שנה וחצי. כולנו צחקנו והרמנו גבה על טרייד שהיה נראה הזוי. באותו טרייד שהיה ליברטון, טייריס ליברטון עבר לאינדיאנה, וסבוניס הגיע לסקרמנטו, וואו, כמה שפשוט כולנו טעינו לשני הצדדים, טרייד שטוב גם לאינדיאנה במובנים מסוימים, וגם לסקרמנטו, כמובן שמסיימת עונה מטורפת, מקום שלישי במערב, באמת הסתכלה לגולדן סטייט בלבן של העיניים, לקחה אותם עד לקצה, מייק בראון, מאמן ששם לשנים עכשיו, סגל ששם לשנים, עם סופרסטאר אחד הענק שקוראים לו דיארון פוקס, ושהתקרה שלו היא באמת השמיים עם הגבול, בשביל דיארון שזה עונת הפריצה שלו, וכל הזמן יש את הקבוצות האלה שיש להם את השנת ניסוי הראשונה הזו שבה הם מצליחים לפרוץ את תקרת השכר, את תקרת הזכוכית מה שנקרא, ובשנה שאחרי בדרך כלל מגיעה הקפיצה, היינו ערך ממפיס של השנים האחרונות, וכל מיני קבוצות כאלה לאורך השנים. באמת, וזה דיארון, וזה מליק מאנק, שיכול להתעורר ולהפוך לקילר מהספסל. זה אריסון ברנס, שבלי החטאה של השעה שלו, יכול להיות שסקרמנטו בכלל מול הלייקרס בשלב הבא. ודביון מיטשל וקיגן מריה שהביא עונת רוקי נהדרת ופשוט סגל צעיר לשנים, מאמן אדיר וכל כך חכם ואינטליגנט לשנים. סקרמנטו, פנינו לאן? שחר, לאן אתה רואה את הקבוצה הזו הולכת? מה קורה עם סקרמנטו קינגס בקיץ ובשנה הבאה, בכלל בעתיד?
קודם כל אני אקדים ואגיד שאני כנראה אחד מהיחידים שאמר שזה הטרייד הכי טוב שיכול להיות.
שפו לשחר.
אני מודה על האמת, יש לי חיבה עזה לסבוניס, הוא אחד הכתבות הראשון שכתבתי באופס, והוא קטן ממני בחודש, אז כאילו...
וואו.
נגיש קשר כזה...
אז אתה גדול ממנו, כמו כבון לוני, כמעט כמו כבון לוני אתה גדול ממנו.
משהו כזה. אז באמת, אמרתי בתחילת העונה כבר שהם הולכים להיות ההפתעה, והם הולכים להיכנס לפלייאוף. לא האמנתי שהם ייכנסו לפלייאוף מהמקום השלישי, חשבתי שהם יכנסו במקום שישי, שביעי, אולי דרך הפליין, אבל לגמרי הם הפתיעו. וסתם, כתבתי גם כתבה על מייק בראון, מה הוא הצליח. אני בדיוק עכשיו לומד, עושה קורס מדריכי כדורסל.
וואו.
ומלמדים אותנו לקראת איך לבנות קבוצה, איך מנהלים קבוצה, איך עושים, איך מדברים. וסתם, במהלך הכתבה שכתבתי, אני שם לב שכל מה שלמדתי, מייק בראון עשה.
יו.
באימון הראשון הוא בא אליהם, מריץ את כולם, אומר להם, חבר'ה, שימו לב, עכשיו אנחנו עומדים כולם על הקו, כל אחד יש שתי זריקות עונשין. מישהו שמחתיא, כולם רצים. הלוך חזור, ספרינט. אם אתם קולים חמש זריקות רצוף, צוות האימון רץ. ואז כולם קלעו, רצו ונחמד מאוד, ובסוף האימון הוא בא אליהם, חדר הלבשה, ואומר, חבר'ה, תסתכלו, יש פה דף, עם שלוש סעיפים, עם שלושה סעיפים, סעיף ראשון, אני מתחייב שאני עושה את כל הדברים בשביל הקבוצה, סעיף שני, משהו דומה, סעיף שלישי, עוד קטע של קבוצה, וכשהוא מבליט כל פעם את המילה קבוצה.
וואו.
והוא אמר, אני הראשון לחתום על זה. אני אעשה הכל בשביל שהקבוצה באמת תצליח. והוא חתם על זה, וכל הקבוצה חתמה על זה, ותלו את זה בכניסה לאולם, כדי שהם יזכרו כל יום שהם באים במטרה שהקבוצה תצליח. חוזה all in, הם קראו לזה. וזה באמת אחד הדברים שמייק בראון עשה בצורה מעולה. אני אגיע לנקודה טקטית בהמשך, אבל אם כן זה בסדר עכשיו.
כן, כן, וואו, לא, פשוט, וואו, איזה איש, הוא מזכיר קצת מאמן מהסרטים כזה, קואץ' קארטר, שהוא איש קבוצתי שרואה הכל, וקיצור, מדהים, מדהים, תמשיך, מדהים.
מבחינה טקטית, הוא לקח, מייק בראון ראה את הטוב שבשחקנים שלו ולא את הרע. כי באינדיאנה כל הזמן הסתכלו על סבוניס, הוא לא מספיק טוב בהגנה, אז לכן שמים את מייל סטרנר ושמים את זה, לא נתנו לו את המרחב שהוא יכול להתמודד איתו. גם דיארון פוקס, כולם הסתכלו על המהירות שלו ואמרו, הוא פזיז מדי. אבל ברגע שמחברים את, מסתכלים על הטוב שלהם, אז מה שמייק בראון עשה, הוא אמר, טוב, יש לי כאן את סבוניס שיכול למסור, יש לי את דיארון פוקס שיכול לרוץ. אז במקום לשים את הכדור אצל פוקס ואז הוא יתקע, בוא נעלה את המהירות של כל הקבוצה לדיארון פוקס, וניתן לסבוניס לנהל את המשחק. וזה מה שקרה. הוציאו את סבוניס לזור השלשה, ומשם הוא נהל את המשחק. במהלך אחד האירועים שהיה השנה, היה אפשר, היה, רגע, שוב, TNT, נראה לי, עריכו את פוקס ואת סבוניס לשיחה. ובמהלך השיחה הם קמים ומראים להם את שיטת המשחק שלהם. אחד התרגילים. ואתה אומר, רגע, אז סבוניס הוא בעצם מנהל המשחק, ולא פוקס. ומסבירים שם מה הם עושים. אז סבוניס יוצא לאזור השלשה, אני משתף במה שהוא אמר.
כן, כן.
מה שהם אמרו. סבוניס יוצא לאזור השלשה, מקבל כדור. פוקס חותך פנימה. אם השומר של פוקס לא מספיק ערני, זה נגמר בלייאפ קל של פוקס, אחרי שהוא מקבל כדור מסבוניס. אם לא, הורטר בא לקבל כדור לשלשה, ואנדוף לשלשה. וכל ההתקפה שלהם זזה סביב הציר הזה של סבוניס באזור השלשה. זה היה מבחינה טקטית הנקודה הנכונה, גם הורטר הגיע כצלף, גם מונק. לא הסתכלו על הרע שלהם, על זה שחסר להם קצת הגנה, נסתכלו על ההתקפה שלהם ואמרו, איך אנחנו קופצים דרגה רמה קדימה. וזה מה שקרה, הקבוצה עם האופנסיב רייטינג גבוה בהיסטוריה. לא סתם, כי הם באמת התמקדו בהתקפה.
וואו, מדהים, מדהים, באמת. קבוצה שרואים, הכל מתוקתק, מאורגן, יודעים מה עושים כל התקפה עם תוכנית משחק משלה, באמת. כיף גדול, ומייק בראון יש מאחורי הדבר הזה, באמת נראה שיש פה בסיס לשנים קדימה. איתם, יש לך משהו להגיד על סקרמנטו, שנמשיך הלאה.
רק דבר אחד, אני חושב שסקרמנטו היא הקבוצה היחידה בסיבוב הראשון שיוצאת החוצה, מודחת, כשהיא באמת יכולה להיות מאוד גאה בעצמה על מה שהיא עשתה, ובאמת, מפה יש לה רק לעלות, לא יותר מדי מה לתקן, אלא באמת להיות הקבוצה שהיא ולהמשיך קדימה, למרות ההדחה הזאת, וזה הדבר הכי מרשים מבחינת סקרמנטו בסדרה הזאת, כי באמת ראינו מן המון דברים שיכולים להיות יותר טובים בעונה הבאה. כיף לראות את הקבוצה הזאת, ואני חושב ששחר ואתה באמת סגרתם את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
יפה, לגמרי, זה נכון, זה מדהים, זה באמת הקבוצה היחידה שאולי הולכת הביתה בלי תחושת החמצה, אם בוחנים את כל שאר הקבוצות שסיימו את העונה מקודם, אז בשבילן אולי כן יש תחושת אכזבה, לרובן לפחות, אם זו קליבלנד, אם זו מילווקי. אם כבר מילווקי, אז היריבה שלה, מיאמי, היט, וג'ימי, הגיעו אתמול לגארדן, ופותחים לנו את הסיבוב השני, בפלייאוף, במשחק 8 בערב שעון ישראל, מיאמי ניקס. אני מודה, שמתי את הכסף על ניו יורק, הייתי בטוח משחק ראשון בגארדן, אווירה, טירוף, אש, ברנסון, כל החבר'ה, הם יגיעו ויתנו את העבודה, אבל מיאמי מראים שגם עם, גם עם התקפי לב, כמו שהיה להם בדקה שתיים שבטלר דרך לא טוב על הרגל, יש שם משהו, יש שם משהו בקבוצה הזו, יש שם אופי שלא מפחד, לא מגארדן, כמו שג'ימי במסיבת עיתונאים אחרי המשחק האחרון בסדרה מול מילווקי, אחד הפרשנים של ESPN, לא זוכר מי שאל את, את בטלר, היום מתרגש להגיע למדיסון סקוור גארדן. בטלר אמר לו, do your job, תרכז בעבודה שלך. כלומר, הבן אדם לא מפחד מכלום, וזה משפיע על כל הקבוצה. מיאמי מגיעה לגארדן, מנצחת 108-101, המשחק הראשון בסדרה, גונב את הביתיות, וסוויץ' מדהים שמיאמי עשתה שם במחצית השנייה, הבדל ענק בין המחצית הראשונה לשנייה, גם בצד של מיאמי וגם בצד של הניקס, פה לרעה, פה לטובה. ואם במחצית הראשונה ראינו ניקס ניו יורק אגרסיבית שתוקפת בצבע, 40 נקודות בצבע במחצית הראשונה לניקס, והגנה חזקה מאוד עד לדקות הסיום של המחצית הראשונה, במחצית השנייה מגיעה מיאמי ומתחילה לשחק את הכדורסל שלה, השוטף, הזז עם השלשות, עם קאי לאורי שמנהל את ההתקפה מדהים, וג'ימי שעושה מה שצריך, ובמה דבאיו שמתחיל יותר ויותר להיכנס לעניינים, עם מהלכים אופייניים לו של סיבובים בצבע ובדנקר ספוט שעושה משם פעולות מצוינות. קווין לאב עם כמה מהלכים גדולים שם, כמה מסירות של קורטרבק לג'ימי שם, היה שם 2-3 כאלה ושלשות בזמן הנכון. ספולסטרה 1, סיבודו 0. מה דעתכם על, על המשחק ועל הסדרה הזו, לאן אנחנו הולכים?
אני חושב בגדול שקודם כל זו תהיה סדרה מדהימה, והמשחק הראשון היה באמת מדהים. שתי קבוצות טובות מאוד, אגרסיביות מאוד, עם שיטת משחק מאוד ברורה, אבל אני חושב שבמחצית השנייה, כמו שאמרת, המשחק הזה גם פה מחולק לשניים. במחצית הראשונה זאת הייתה הניקס שהייתה יותר טובה, בעיקר בשליטה בצבע וב-20-24 בתוך הצבע, 40 נקודות. שבמחצית השנייה זה הופך ל-11-22, רק 22 נקודות, שבאמת אריק ספולסטרה היה למחצית השנייה עם תוכנית משחק מעולה, ונעל את הצבע לניקס, שבאמת היו קצת חסרי עונים בהרבה מאוד פוזיישנים שלא הצליחו למצוא את הדרך לעשות את הנקודות, וההגנה שמיאמי הביאו על ברונסון עם העזרות, באמת הייתה מאוד מאוד מרשימה. ברונסון כמעט ולא הצליח לבוא לידי ביטוי בתוך הצבע.
במחצית השנייה.
כן. נכון, במחצית השנייה, וזה אחד הדברים הגדולים שמיאמי הצליחה לעשות. בהתקפה, כמו שאתה אומר, קווין לאב באמת עם כמה מהלכים גדולים של קווטרבק, והתרומה שהוא מביא למיאמי באופן כללי, זה דבר מאוד מאוד מרשים. בטח כשאנחנו ראינו קווין לאב קצת אחר בקליבלנד, אנחנו רואים קווין לאב אחר במיאמי, וכיף לראות את הקווין לאב הזה. ועוד מישהו אחד, חוץ מג'ימי בטלר, שבאמת אמרנו עליו הכל, קאי לאורי, שנתן אתמול משחק מדהים. הזכיר לנו קצת את קאי לאורי של פעם, ואת האמת מאוד מאוד התגעגעתי לראות ככה את קאי לאורי. באמת, אולי אחד המשחקים הכי טובים שלו במיאמי, לא אולי אחד המשחקים הכי טובים שלו במיאמי.
ממש, בכלל, עד כה בפלייאוף הוא מצוין.
כן, נכון, ומיאמי באמת עם פתיחה מצוינת לסדרה הזאת, נקווה שג'ימי באמת יהיה בסדר, ו-1-0, מרשים למיאמי לגמרי.
1-0 מיאמי. שחר, האם החסרונו של ג'וליוס רנדל עד כדי כך קריטי לניקס?
וואו, שאלה טובה. האמת שמיאמי מיוחדת, כי מיאמי יכולה להתאים את עצמה במהירות רבה. כשיאניס נפצע, הם לא לקח להם הרבה זמן עד שהם שינו את שיטת המשחק שלהם בהגנה. ויכול להיות שכשרנדל יחזור, אנחנו נראה כדורסל אחר. גם מהניקס וגם ממיאמי, גם את סגנון המשחק. כי מה שמיאמי עשו בעצם אתמול, זה במחצית השנייה בעיקר, זה נעלו את הצבע, כמו שאיתם אמר. נעלו את הצבע, הם סגרו את הצבע, ארבעה שחקנים, מוכנים לכניסה של ברונסון לתוך הצבע. וזה מדהים. אני רוצה גם להגיד, באותו נושא, יש כאן קרב של מאמנים מטורף. היה ריצה של ספולסטרה בתחילת המחצית השנייה, ופסק זמן, בום, ריצה הפוכה של הניקס, שתיים הפרש, פסק זמן, מאזנים. זה הולך להיות שחמט מרתק מאוד.
כן.
אני אומר, ג'וליוס רנדל הוא חסר, אין מה לעשות. הוא חלק משמעותי מהמשחק. אבל כיף היה גם לראות את ברט שפתאום קולע, וטופין מקבל את הסמכות ואת היכולת, ומראה ומביא קבלות בעצם. רנדל יעשה משחק אחר. רנדל זה משחק אחר, הוא יוציא את בי מהצבע, רובינסון משתלט שם, זה סיפור אחר לחלוטין. אנחנו צריכים אותו כדי שיהיה לנו סדרה מעניינת. אנחנו צריכים אותו, חייבים אותו. אם לא, זה יכול להיגמר מוקדם.
וואו, ממש. לגמרי, וכי הסדרה הקודמת גם לגמרי מוקדם מדי, אנחנו לא רוצים את זה. רוצים כמה שיותר ארוך ומעניין. אגב, הניקס אתמול על כל הקבוצה, על 20% מחוץ לקשת. שזה לא טוב. אני לא בטוח שהציפוף בצבע יעבוד לכל שאר המשחקים, אבל כמו שאמרתם, ספולסטר ומיאמי יודעים לעשות התאמות הגנתיות כמו שצריך, ולהתאים את המשחק שלהם לכל קבוצה ולכל מצב. אז הם רוצים להמר על המשחק הבא. מה דעתכם, מי לוקח את המשחק הבא בסדרה?
קשה, אני אלך על הניקס.
אני מאוד רוצה להגיד...
ניקס, אוקיי.
אני רוצה מאוד להגיד מיאמי, כי אני בכל זאת רוצה שבאטלר ינצח. אבל יש לי תחושה שהניקס.
וואו, וזה עוד מיאמי אומר, כן.
בכל מקרה, אני חושב שיהיה פה משחק שבע. בסדרה הזאת.
וואו, אתם אומרים, אז האירוע רק התחיל. האירוע רק התחיל.
כן, כן.
אני גם הולך עם הניקס, אני חושב שלקחת שניים בגרדן, זה קשוח עד בלתי אפשרי. אבל, כמו שאמרנו כבר, ג'ימי בטלר אי אפשר לדעת כלום לגביו. אגב, ערב יחסית סולידי שלו, כלומר, לא משהו יוצא דופן, וזה הספיק למיאמי.
אנחנו מצפים ממנו לתת לנו 40, 30, אבל...
כן, כן.
הוא קלה בסדר, כאילו, הוא נתן אחלה משחק.
גם הגנה, ממש, ממש עשה מה שצריך. הוא לא יוכל להביא 50 כמו כל משחק, כמובן. זהו, אז מיאמי ניקס, באמת, אני חושב שהסדרה הזו אולי הכי פחות נוצצת מבחינת שמות וכל השאר בבין כל ארבעת הסדרות שיש לנו, אבל יש מצב שהיא הולכת להיות ארוכה ומעייפת לטובה. כן, ובחצי הגמר המערב השני, חצי הגמר המערב גם התחיל, שלשום בלילה, כשדנבר ריחה את פיניקס למשחק הראשון של הסדרה, יוקיץ' ומרי מול דורנט, בוקר וקריס פול, מאצ'אפ אדיר, אדיר, אדיר. מזכיר שנה שעברה פיניקס תיאטאה את דנבר, נכון? זה השנה שעברה 4-0 בסיבוב הראשון? לא, סליחה, זה היה לפני שנתיים. לפני שנתיים, שנה שעברה זה היה גולדן סטייט, ודנבר מגיעה קבוצה אחרת לגמרי ממה שהייתה לפני שנתיים. ג'מאל מרי, מופעה אדירה, פשוט כדורסל נהדר של דנבר עד הסוף, ומנצחים שם בדו ספרתי, הפרש גדול, ואני חושב לפי מה שאני ראיתי שבמשחק הזה בא לידי ביטוי, מה שלא בא לידי ביטוי בסדרה של פיניקס מול הקליפרס. כלומר, דנבר הצליחה להראות ולחשוף את החסרונות, בעיקר ההתקפיים שיש לפיניקס בקבוצה כרגע, עם הצטרפותו של דורנט ועם הכל. כי דנבר זו קבוצה שמשחקת ורצה ביחד כבר 3-4-5 שנים עם הסגל הזה ועם המאמן הזה, ועם סיסטם מסוים שרץ, ורק חיכינו שכל הקבוצה תהיה במלואה כדי שנוכל לראות את דנבר הגדולה הזו, שבאמת יכולה להביא כדורסל מדהים ברוב דקות המשחק. מצד שני, ניצבת לה פיניקס, שיש לה שלושה מהקלעים הגדולים אי פעם, באמת אין מה להרחיב במילים, אבל לא תמיד זה מספיק מול קבוצת כדורסל איכותית. לא תמיד זה מספיק, וגם כשההגנה לא מתפקדת, אז בכלל האירוע הזה גמור. שחר, מה פיניקס יכולה לשנות כדי שהאירוע הזה יראה אחרת במשחק הבא? איך מונטי וויליאמס יכול אולי לשדרג את הפלייבוק שלו? מה אמור להשתנות שם?
קודם כל אני באמת רוצה להגיד שהסדרה הזאת תלויה אך ורק בלנדרי שמט. למה? כי יש לו כללה. כל קבוצה שהוא היה בה, הוא תחה בסיבוב השני.
סיבוב השני, נכון.
הוא היה בפלדלפיה, ואז הוא עבר בטרייד לקליפרס, אף בסיבוב השני. היה בקליפרס, אף בסיבוב השני.
ולנדרי שמט, הכל עליך. הכל עליך.
היה בברוקלין, אף בסיבוב השני.
וואו.
עכשיו בפיניקס, אף בסיבוב השני. קיצר, הבחור נחס.
זה לא דורנט, זה לא בוקר, זה לנדרי שמט. זה לנדרי שמט. יפה.
אבל אם אנחנו ניכנס באמת לעניין הספציפי של ההתקפה של פיניקס, אנחנו נראה שיש לנו בידודים, המון בידודים. אם זה דורנט עדיין לא נכנס לקבוצה, הוא שיחק רק 8 משחקים בעונה הסדירה, הוא לא נכנס עדיין לקבוצה. הייתי שמח לראות יותר פיק אנד רול בין בוקר לדורנט.
וואו, יפה. כמו סטף את דורנט הזה, כן.
קטלני. קטלני.
ממש.
ואין את זה. דנבר מצליחה לחסום את אייטון בפיק אנד רול הזה, לידי הבאה של גורם שלישי שיבוא, יעמוד בצבע. רק העמידה שלו בצבע כבר נותנת נוכחות.
מונעת, יפה.
אז אם אנחנו נראה את דורנט, בוקר, קריס פול, עושים בינם לבין עצמם פיקים, פיק אנד רולס, חסימות ודברים כאלה, אנחנו נראה קבוצה אחרת לחלוטין.
אגב, נורא מזכיר את התקופה בגולדן סטייט, סטף קרי וקווין דורנט, אחד מהפיק אנד רולים הקטלניים שהיו בתקופה ההיא. איתם, תן לנו אינפוט שלך על הסדרה הזו, אם זה דנבר, אם זה פיניקס.
אני חושב שדנבר, כמו שאמרת בהתחלה, זאת קבוצה שמשחקת המון המון זמן ביחד, תחת סיסטם עקבי ורוטציה שלא משתנה, ואני חושב שבאמת דנבר כקבוצה היא יותר טובה מפיניקס, ואחד הדברים הכי משמעותיים שהיו בדנבר, אני מאמין שניגע בג'מאל מארי, אבל זה אירון גורדון, ומה שהוא עושה בשני צידי המגרש, זה יכול לעשות גם את ההבדל בסדרה הזאת, אירון גורדון נותן באמת תרומה שאולי קצת עוברת בתחת לרדאר, אבל 23 נקודות באחוזים, 9-13 מהשדה, לא החתימה עונשין, 2-2, ובאמת, מה שהוא נותן, זה יכול להיות קלאס מפתח בסדרה הזאת בשביל דנבר. מבחינת פיניקס, כמו שאמרתם, כל ההתקפה שלה לא כל כך עובדת, היה רק משחק אחד, אבל שם זה לא עבד מספיק טוב, דנבר דחפה את זה לשם, ואני חושב שפיניקס תהיה חייבת, גם אם תצליח למצוא את הדרך לסרק את המשחק שלה, תהיה חייבת לקבל יותר תרומה מהספסל, כי לקבל תרומה כזאת זה לא מספיק טוב, אבל בגדול יש לנו פה סדרה שיכולה להתפתח להמון כיוונים, אבל כרגע דנבר נראית הקבוצה שנמצאת בעמדה העליונה, ואני חושב שזה בעיקר תלוי באיך היא תשחק, ולאו דווקא באיך פיניקס תשחק.
יפה, אז לא באמת נרחיב יותר מדי, כי עלה אלה כבר משחק מספר 2, בסדרה הזו יהיה מעניין מאוד לראות איך להתפתח, רק כמה מילים על ג'מאל מארי, שוואו, התפוצצות שלו ברבע האחרון, ובעיקר הביא שם כמה שלשות ברצף, מהלכים אדירים שלו, 34 נקודות, 5 רבעונדים, 9 אסיסטים, 6 מ-10 מה-3, זה לא יקרה כל לילה, אבל כשזה קורה, מזכיר קצת את ג'מאל מארי מהבועה, וזה העזרה הכי טובה שיכולה להיות ליוקיץ', שלא צריך לקחת את כל העול התקפי עליו, לא צריך לקחת, וזה מה שמארי בדיוק, בדיוק בשביל זה הוא כאן. ועוד פעם, עם ג'מאל מארי ככה, ומייקל פורטר ג'וניור, אם הוא טיפה יעלה עוד רמה, ואירן גורדון, כמו שאמרת, שעשה עבודה נהדרת, גם הגנתית אגב, טיפה יקשה על דורנט מפעם לפעם, ונתן תרומה יפה מאוד, ברוס בראון מהספסל, שמביא בכלל עולם מצוינת. דנבר באמת יכולה ללכת אולי עד הסוף, הזמן עוד קצר, הזמן עוד, אנחנו רק בהתחלה, דרך ארוכה לפנינו, אבל נדמה בכלל שהפלייאוף הזה עוד בחיתולה, ועוד מכין לנו מפגשים גדולים ועצומים והפתעות גדולות מכל הצדדים. כבר עכשיו במערב נשארו לך, יש לך בחצי הגמר סטף, לברון, יוקיץ' ודורנט. איזה כיף זה, איזה כיף זה. כלומר, יש כל כך הרבה דברים שיכולים עוד לקרות ולהתפתח. עליה לגמרי מתחילה הסדרה של בוסטון מול פילי, אמביד בספק כרגע, לא יודע אם ישחק. באמת טירוף, טירוף, כיף גדול של הפלייאוף הזה כאן. מקווה שאנשים מצליחים לקום וליהנות, ואם לא לקום בזמן הזה עוד בשידור חוזר, כי באמת יש כל כך הרבה כדורסל טוב בימים האלה, וכיף גדול. דברי סיום, שחר איתם.
בגדול אני חושב שזה באמת פלייאוף כל כך כיף, אנחנו כל פעם מחדש שמרים את זה על הפלייאוף, ורק שנמשיך לקבל כדורסל טוב, הפתעות, משחקי שבע, כיף גדול, כיף.
כיף, כיף גדול. באמת זהו, כאן, אלא אם כן לשחר יש משהו להגיד, יש משהו להגיד שחר?
רק סתם, טיפ למאזינים.
טיפ, טיפ זה טוב.
חבר'ה, תקשיבו. אנחנו נמצאים בפלייאוף. זה פלייאוף שאין לה אלוף, אין אלופה. אנחנו גם לא יודעים מי יכולה להיות אלופה. כל אחת מהשמונה קבוצות שנמצאות כרגע יכולה לזכות באליפות. באמת. אני באמת מאמין בזה. ויש לנו הזדמנות לראות במשהו שלא ראינו מעולם. חבר'ה, לכו לישון מוקדם. שימו שעון מעורר לאמצע המשחק. תקומו. כדאי. אני אישית הולך לישון כל ערב בתשע, חצי שעה אחרי שהילדים שלי נרדמים, אני מתקלח, אוכל והולך לישון, קם ב-4-5, רואה את המשחק, ומתחיל את היום. אסור לנו לפספס את זה. זו הזדמנות באמת פז לראות פלייאוף שהרבה זמן לא נהניתי ממנו כמו הפלייאוף הנוכחי. אז תעקבו.
וואו, וואו, תקשיבו לשחר, תקשיבו לשחר, דברים חכמים מאוד. כיף, כיף גדול, איתם, תודה רבה רבה שבאת.
כיף, תודה לך.
תודה שחר, כיף גדול.
תודה לך.
אני הייתי קדם דויץ' להתראות, זה היה דאונטאון, מקווה שנהנתם, מוזמנים לעקוב בכל הרשתות בטוויטר, אחרי איתם, עולם הכדורסל, אחרי שחר, אחריי. נקווה שיהיה טוב, נקווה שיהיה שמח, נקווה שיהיה כדורסל טוב. ביי ביי. The next thing.